חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. שלום לכולם, אנחנו פה בתוכנית חישוב מסלול מחדש. שלומכם, איך אתם מרגישים היום? בעזרת השם אנחנו פה לשעתיים כמעט, עד השעה 2 בלילה הייתי באולפן אורי כהן הטכנאי. אתם המאזינים, אנחנו פה על איך שקוראים לזה פה? מיקרופון, אוקיי? והיום אנחנו נלמד היום כמה נושאים מעניינים, כאשר הכותרת של היום תהיה הפסיכולוגיה של המצליחן. סו מצליחן, מי זה? הפסיכולוגיה של הווינר, ככה זה מוגדר. בואו נלמד מאלה שמצליחים, כאשר אנחנו נלמד היום שהצלחה זאתי הדרך. היעד ממש לא משנה, מכיוון שהיעד, ואני אסביר למה כאן לא משנה, כי זה לא משנה היעד, הדרך היא אותה דרך, ברמה מסוימת. זאת אומרת, כמה פעם אמרתי את זה, שלצורך העניין המטרה זה יכול להיות, סתם כדוגמה, תורה, כמובן, בראש ובראשונה, אבל גם להבדיל אם המטרה תהיה ספורט, להבדיל, כן, או, לא יודע, עסקים, בריאות, זוגיות, לא משנה מה, המטרה לא מעניינת אותי כאשר הצלחה, היא הדרך. והדרך היא אותה דרך, בסדר? ועליה אנחנו נדבר, אנחנו ננסה לנתח קצת את הדברים שעומדים מאחורי באמת. איך הם מתמודדים, החבר'ה האלה? אנחנו נראה שזה בעצם איזשהו שליטה רגשית בכל מיני אתגרים שבורא עולם מזמן, כגון תסכולים, כגון דחייה, זאת אומרת מי שלא רוצה אותנו, כגון שעננות. שאתה יודע, אתה מרגיש, סך הכל אני אדם טוב, סך הכל אני בסדר גמור, תקשיב, אולי לא מושלם, אבל יחסית בסדר. ננסה לראות כיצד מתגברים על כישלונות, וכיצד נשארים רעבים. כדי להמשיך הלאה ולהתחזק, כל זה ועוד נלמד היום, אז יקיריי, בואו נתחיל מההתחלה. איך מתמודדים עם תסכולים? תסכול פירוש הדבר, דבר שבעצם הולך לא כמו שרצית. זה, תכננתם משהו, רציתם משהו, הדברים לא הולכים כמו שאתם רוצים. איך אתה מגיב, יקירי? וברור שאתה תחווה תסכולים, לא רוצה להפחיד אתכם, אבל ככה זה החיים. אל תיכנע לתסכול. תסכול מתרחש ברגע שרצינו א' והתרחש ב'. זאת אומרת, כשלא הולך כמו שאנחנו רוצים. אז יש רוצים לומר שכשלא הולך כמו שרוצים, רוצים כמו שהולך. פירוש דבר, אני לומד לאהוב את מה שיש. אז יש כאלה שרוצים להגיד שאם רוצים כמו שהולך, אז הולך כמו שרוצים בסופו של דבר. זאת אומרת שלפעמים אנחנו נראה שגם אם מרפים קצת, דברים מסתדרים ברוך השם, אבל התסכול מתרחש בעיקר כאשר הדברים לא הולכים כמו שרצינו. חווינו איזושהי אכזבה, התסכול במידה מסוימת מנפץ לנו חלומות. כל כך רציתי, כל כך שאפתי, כל כך חשבתי שזה יקרה, שיקבלו אותי לישיבה, לא משנה מה. ופתאום התסכול בעצם הורג לנו את החלום. זה הופך לנו את הרגשות החיוביים, את הציפיות הטובות, להרגשה שלילית לחלוטין. עכשיו, כניעה מוחלטת לתסכולים, היא כמובן תוביל את האדם מטה-מטה, והיא תחסל את כל עתידו. זאת אומרת, אם אתה נכנע לתסכולים, אם את מרימה ידיים, ואת מרגישה שזה גדול עליי, ואת כבר לא מסוגלת יותר, והנה הרב, אני לא מנסה יותר, אני די, אני לא, אני רואה רק לא טוב בחיי, חס ושלום, פה אנחנו הופכים להיות קורבנות, וזה בעצם משאיר אותנו למטה למטה, וזה אסור שזה יקרה. אז המצליחנים, אותם אלה שזורם בדמם, דם ההצלחה, מה שנקרא, הם לא בהכרח נולדו ככה, הם לא בהכרח חונכו ככה, אבל בהחלט מתפקדים כך, ומהם אני רוצה ללמוד, הם לוקחים את התסכולים בצורה אחרת לגמרי. ושוב אני אומר, אני מבסס את דבריי, בין השאר כמובן על ידע שרכשנו בהם, אבל גם היה לנו תוכנית פשוט שנקראת זה אפשרי. בתוכנית הזאת למעשה ראיינו אנשים שמוגדרים כמצליחנים בחיים, כל אחד בתחומו הוא. ואתה ראית שהדרך של כולם היא אותה דרך. זאת אומרת, ההתמודדות שלהם עם תסכולים היא זהה. קצת שונה מאחד לשני, אבל הרעיון הוא בואו נסביר לכם איך הם מתמודדים עם תסכולים. איך אותם מצליחנים מתמודדים עם תסכולים. דבר ראשון, הם, נגדיר את זה ככה, מסתכלים על התסכול כהזדמנות. זאת אומרת, התסכול הוא בעצם הופך להיות מעין מנוע לשינוי. אני אסביר מה אני מתכוון. השינוי הוא בעצם פער, פער בין הרצוי למצוי. נכון? למה נוצר לנו תסכול? כי רצינו משהו ולא קרה מה שרצינו, אז אנחנו למעשה מתוסכלים. אז במקום שאנחנו... תדמיינו שמישהו נותן לכם סתירה, חס ושלום, תאורטית, קיבלתם סתירה. מה אתה עושה? אז יש כאלה שמתחילים, איי, למה הרביצו לי ולמה תמיד זה אני ואוף, השם לא אוהב אותי, וכן הלאה. זאת אומרת, הם מתחפרים בתוך עצמה ומרגישים מסכנים וקורבנות ויש אנשים שמסתירה רק התעצבנו לחיוב, כאילו, ככה עשית לי? בוא נחת אחד. יפה. זאת אומרת שהם לוקחים את התסכול, את הסתירת לחי שהם חוו, והופכים את זה למנוע. כאילו אין בעיה, הפעם לא הצלחתי, פעם בא אני אצליח, עזר השם. זאת אומרת, לא נותנים לתסכול לחבק אותנו ולהשאיר אותנו למטה, אלא להתנער ממנו כמה שתר מהר, ולהפוך אותו למנוע לשיפור, למנוע לחיזוק. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, המצליחנים, מה שהם עושים עם, עם התסכולים שלהם, הם פשוט, קודם כל, מבינים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בהשגחה פרטית. אין סתם, אין מקרה, אם זה קרה, אז זה היה צריך לקרות. כי הרבה פעמים יש לנו שאלות בחיים, אתה יודע, שאלות של למה זה קורה לי, ולמה דווקא אני, ובואו נגדיר את זה פרה אדומה. מה זאת אומרת? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה, שציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. אז רשי על המקור אומר, זאת חוקת התורה, כולם מכירים את זה, אז בזריזות, אומר רשי, לפי שהשטן, תקשיב, ההוא, בסדר? ואומות העולם מונים את ישראל, למור, מה מצווה הזאת, מה זה הדברים האלה ומה הטעם יש בה, לפיכך כתב בה, חוקה, גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות להרהר אחריה. שמעתם איזה... קביעה, תקשיב, אין לך רשות להרהר אחריה. מה זה נוגע אלינו? תבין, אם רשי אומר שאומות העולם והשטן מונים את ישראל ומצערים אותנו על הדבר הזה, אז זו מציאות. עכשיו בוא נהיה אמיתי, אתה יודע, אף אחד לא שומע, זה בינינו עכשיו. יצר הרע דואג לאתגר אותי על בסיס יומי. לא יודע מה איתכם, אני לא מתבייש להודות, אני מתמודד על בסיס יומי מול יצר רע. לא רוצה להגיד על בסיס דקתי, כאילו כל דקה, אבל בוא נגיד על בסיס יומי, ודאי יצר רע מאתגר את כולנו. בכל שנותיי, עם היכרותי, עם יצר הרע, יצר רע בחיים, לפחות איתי, לא בא אליי ואמר לי, פנגר, פרה אדומה. אה? נכון? לא יודע מה איתכם, אבל יצרה לא, אף פעם לא צייר אותי עם פרה אדומה. אולי אתכם כן, לא יודע, אה? מישהו בא לכם כאילו יצרה, כאילו, מה עם פרה אדומה, אחי, איפה אלוקים פה בתמונה וזה. זה דבר ראשון. דבר שני, רשי אומר, לא רק שהשטן, גם אומות העולם מצערים את עם ישראל, למור מצווה זו, מה טעם וכדומה. אני מסתובב הרבה בעולם, יקירה, איזה חלק מעבודתי, ואני פוגש גויים לרוב. אני עדיין לא זכיתי... שאיזה גוי יבוא אליי, פנגר, מחילה, תגיד לי, וואלה, מה עם פרה אדומה? מה נסגר פה עם המצווה הזאת? אני לא יודע, אני לא מסתדר לי בראש. אה? קרה לכם פעם כזה דבר? כבר שאלו אותי הרבה שאלות, שאלו אותי על הפאות שלי, לא שיש לי פאות חסידיות, אבל בכל זאת, אתה יודע, גם פאות ליטאיות שמנמנות, הם מרימים גבה. למה? אומרים לי, תקשיב, יש תספורת נקראת מרינז, מגלחים בצדדים, משאירים למעלה. אתה בדיוק איפה, מגולח למעלה, משאיר לי פה זונגלח כאילו פאות. אז על הפאות שאלו אותי, שאלו אותי על ציצית, זה גם תפילין, זה דברים שהגויים מאוד מתלהבים, כאילו מה זה הדבר הזה, מה זה, מה זה. אבל אף פעם גוי לא שאל אותי, אולי אתכם כן, כאילו, מה היא פרה אדומה? בטח לא צייר אותי על זה, נכון? נו, אז מה רשי אומר? שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מה המצווה, הבנתם? אז אולי אפשר להגיד... שפרה אדומה, הרעיון שלה, הוא בעצם משהו שלא מובן לנו. בגדר של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה הכוונה? מה זה פרה אדומה? אתה רואה כהן ששומר על עצמו בטהרה. לא נטמא למתים, לא יכול להתחתן עם כל מי שהוא רוצה, גרושה וכדומה. ופתאום הוא בא לעזור למישהו אחר שנטמא. הוא בא לטהר אדם שטמא, והוא עצמו נטמע. כאילו, זה לא פייר לכאורה. אתה רואה שזה, בוא נגיד את זה, נראה פתאום נגיד מציל בים, רואה מישהו שטובע, הולך, מציל אותו, ומציל את החיים של הטובע, והמציל עצמו מת. אתם מבינים? יש פה משהו לא הגיוני, איך זה יכול להיות? מה, זה שמתאר נטמע, וזה שנטמע מתאר, כאילו מה? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כבוד הרב. זה אני יכול לשמוע שכן, היצר הרע נותן לך הרגשה כזאת, נותן לך הרגשה, הנה את בחורה שומרת על עצמך, והתחזקת, והרב, אני לא מדברת לשון הרע, והנה אני תאמין לי הרב, אני מה זה משתדלת, וחברות שלי עם צפצפות, והנה זאתי כבר התחתנה, וזאתי כבר יש לה ילדים, ורק אני הרב נשארת מאחורנית, הכיצד, הכיצד. זאת אומרת, אנחנו נראה לפעמים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. או לצורך העניין גם אומות העולם, הרי לכאורה אומות העולם יכלו, והם אומרים את זה מן הסתם, איי אלוקיכם. פירוש הדבר, איך זה יכול להיות שאתם העם הנבחר? אתם העם הנבחר? עברתם מצרים, תקשיבו טוב, 210 שנים של שעבוד, הכניסו ילדים בתוך הלבנים שם בפירמידות. נו מה, אתם עושים צרה? אתם העם הנבחר? הלכתם 40 שנה במדבר, מה בא לך דוח ממצרים לארץ ישראל? כמה זמן לוקח? כמה? קחו שבועיים, חודש, 40 שנה, נו מה, אתם, לא, אין לכם GPS, אין לכם איזה ווייז, מה, תשאלו אנשים בדרך, זה כמה בדואים. אתם העם הנבחר? חורבן בית ראשון, אופ, חורבן בית שני, לא למדתם פעם שני, כאילו מה, באותו יום, איפה הראש כביכול? נו, ופרעות, וגזרות, וגירושים, ושואה, בקשה. אז לכאורה זה דבר שכן אני יכול לשמוע מהגויים, בגדר של פרה אדומה, שמתמת את אלה, ומתהרת את אלה, בגדר של צדיק ורע לו לכאורה, ורשע וטוב לו. ולכן זו העבודה שלנו. גזרה גזרתי, חוקה חקקתי. אין לך רשות להרהר אחריה. המצליחנים לוקחים תסכול, והופכים אותו לחיזוק. לא נשברים ממנו, לא מתרגשים ממנו, לא הולכים אחורנית. עד הרבה. אולי התסכול אפילו גורם לי להעריך הרבה יותר את החיים. כי א', בעזרת השם פעם הבאה שאני אצליח, אז אני אעריך את זה הרבה יותר. דבר שני, אני מתחיל להבין שהחיים זה לא בדיוק תוכנית כבקשתך, אבל אני מעריך את הזמנים שכן הצלחתי בעבר. ולכן הדבר הנוסף זה פשוט, אני אומר, תצחקו על עצמכם. באמת אני אומר, תצחקו על עצמכם, הרי כמה פעמים בחיים שלנו עברנו רגעים קצת קשים, וחשבנו שסוף העולם הגיע, וחשבנו שאני לא מתרומם מזה, ומה יהיה איתי, ובסופו של דבר, ברוך השם, מה שנקרא. אתם מסתכלים אחורה, אתה יודע מה, אתה אפילו צוחק על עצמך, איך לקחת את זה קשה, איך חשבת שסוף העולם הגיע, וממש לא, נכון? יפה מאוד, אז זאת הנקודה הראשונה. ובואו נגדיר אותה, שכל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר, אבל העבודה שלנו זה לקחת את התסכולים האלה, להפוך אותם לדבק, לדבק במטרה שלנו, לא להישבר במטרה, אלא עד הרבה להתחזק, ואני הייתי מציע לכם, פשוט תהיו יותר גדולים מהבעיות שלכם. או שתזכרו שדברים קטנים משפיעים על אנשים קטנים. הבנתם? דברים קטנים משפיעים על אנשים קטנים. אתם הרבה יותר גדולים מהבעיות שלכם. ואם אני אחיה כך, אין ספק שמצב ישתפר בזאת השם. וזה יהיה הנקודה הראשונה, כיצד מתמודדים עם הנושא הזה של תסכולים. והדבר השני זה איך מתמודדים עם דחייה. דחייה, פירוש הדבר, זה מה קורה שקיבלת לא. רצית השידוך הזה? וקיבלת לא. רצית להתקבל לישיבה? וקיבלת לא. אז פה, להתחזק פשוט, שאפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה. קחו גרסה, וואו. קצת קצב פה, בכל זאת, צריך להתעורר לו, לרדן לי פה להגן. 12:30 עכשיו. להתעורר, רק נעלה הילוך בעזרת השם.
ואפילו בהסתרה, ואפילו בהסתרה, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך.
עזרתם לא לשכוח את זה? לדעת שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל אסתר, בסדר? שהשיעור יהיה לרפואת אודליה בת יהודית. אוקיי, ממשיכים, אנחנו פה עכשיו לומדים איך להתמודד אם קיבלנו דחייה, אה? מה עם הרג'קשן? רג'קשן, אתה יודע, לא רצו אותך. אוי, 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 זה כואב, אוי, זה כואב. אתה יודע, אין מה לעשות, אנחנו נפגוש את זה בשלב כזה או אחר בחיים, אין מה לעשות. איך מתמודדים? אני אגיד לכם. קודם כל, אם דיברנו אנגלית, בואו נלמד שני דברים באנגלית עכשיו. האחד, בואו נתייחס ל-rejection, לדחייה, כ-protection, פירוש דבר, הגנה. שמירה, בורא עולם פשוט מאוד. אם לא רצו אותך בשידוך הזה, אם לא רצו אותך בשידוך הזה, ניצלת. הרב, אבל רציתי את זה מאוד, ניצלת. כל פעם שאנחנו מקבלים תשובה לא, מסיבה כזו או אחרת, 100%, זה לטובתנו. בורא עולם משאיר לנו משהו טוב יותר לאחר מכן, עד הרבה, אתה יודע מה, זו הזדמנות של הקדוש ברוך הוא, לפתוח לי דלתות נוספות, אני לא עושה חשבונות שמיים, אני יודע, קיבלתי, לא, בורא עולם יודע יותר טוב מבחינתי, מה טוב לי, בסדר? ואמרנו שני דברים באנגלית, הדבר השני באנגלית זה שתי אותיות באנגלית שהן SW, SW, ארבע פעמים, SW, 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 ואני אסביר, אני אסביר. SW פירוש דבר ארבע פעמים, הכוונה היא ארבע מושגים כאלה, שנגיד ככה, זה some will, some won't, so what, someone waiting. אין, אני אסביר לאט לאט. ברגע שדוחים אותך, ברגע שלא רצו אותך, אם זה שידוך, לא רצו אותך בשידוך, לא יודע מה, התקבלת לישיבה, לא התקבלת לישיבה, לא אכפת לי, אתה אומר לעצמך, תראה, some will, some won't. חלק ירצו אותי, חלק לא ירצו אותי. ככה זה בחיים, קודם כל. בוא נבין שלא תמיד נמצא חן בעיני כולם, וכולם יאהבו מה שאנחנו עושים. לא, חלק ירצו, חלק לא ירצו. בסדר, חלק יאהבו, חלק לא יאהבו. זה ה-SW הראשון והשני. SW שלישי, so what? כאילו, אז מה? אתה מבין? בסדר, לא רצו אותי. חזק וברוך. מה קרה? אני צריך לשבר מזה? אני צריך להגיד שאני לא שווה שום דבר? איך אמר לי זה בחור? זה חמוד. בוגש אותי בחור, אמר לי הרב. רציתי מאוד להתקבל לישיבה מסוימת. ולא קיבלו אותי הרב, נראה לי אני יורד מהדרך. מה זה קשור? תגיד לי, מה זה קשור? לא רצו אותך, אז לא, אז השם הציל אותך, והוא החליט שאתה צריך בישיבה אחרת, תבין? אתה צריך לפרוח בישיבה אחרת. אבל הרב, זה לא ישיבה מי יודע מה, ורצו אותי ישיבה טובה, רציתי ישיבה טובה, הרב. ואני אומר לך, הנה, חברים שלי כן התקבלו, חברים שלי כן התקבלו. שיתקבלו! מה זה אומר? לא ישיבה קובעת מי הבחור, סליחה שאני אומר את זה, לפי זה רק הבחור. יכול להיות ישיבה מעולה ובחור מצ'וקמק לגמרי, ויכול להיות ישיבה מצ'וקמקת, בחור פצצה. ועד הרבה, אולי בישיבה מצ'וקמקת, יש לו יותר סיכוי להיות בחור מוצלח, כי אתה יודע, אני לא יבלה ב-900,000 הבחורים שסביבי, או הראיות דבעילי. אני משתדל מה שאני יכול, הלאה, אתה מבין? לכן, someone waiting, זה ה-SW האחרון. מישהו אחר מחכה לי. כמונה ישיבה אחרת, בחורה אחר מחכה לך, בחורה אחרת, בזר שם לא רצתה אותך, לא, תתקדם. אבל אבא שלה היה גביר, זה היה גביר, מה, ממה שזה היה לך טוב בשבילך, אולי זה היה מלחיץ אותך, אולי היה יושב עליך תמיד, בוא נראה מה הם אמרו. קיצור, תשחרר. כאשר המצליחנים מתמודדים עם דחייה, הם מתמודדים פשוט בצורה אחרת לגמרי. הם לוקחים את זה בתור הצלה מבורא עולם, מצד אחד. מצד שני, הם לוקחים את זה כמציאות, עד הרבה. ככל שאתה מקבל, תקשיבו טוב, יותר לא, ככה אתם מתקרבים יותר לכן. הבנתם? ככל שדוחים אותך, ולא, אז אין בעיה, את כל אחד צריך לעבור את המסלול שהוא צריך לעבור. אם זה בשידוחים ובכל דבר. כמה שאתה מקבל לא, אתה יותר מתקרב לכן. יופי. רק אל תתלוננו. וזה אני אומר לכל אחד מאיתנו, תקשיבו יקיריי, אני אומר את זה באהבה. בורא עולם לא אוהב מתלוננים. איך שמתחילים להתלונן, כביכול בורא עולם אומר, על מה אתה מתלונן? על מה אתה מתלונן? אז המדרש אומר שאדם הראשון, לפי דרגתו כמובן, כן, היה הראשון שהתלונן, האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי מעץ ואוכל. זאת אומרת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כביכול, כן, כפוי טובה, אני נותן לך אישה, מעבר לכל בעלי החיים פה, קיבלת עצם מעצמך, בשר מבשרך, נו, אתה מאשים אותה עכשיו? זאת אומרת, אתה מתלונן? הירח מתלוננת ובורא עולם ממעט אותה? ואז אנחנו מגיעים לפרשה של השבוע שלנו, ככה המדרש מונה, המדרש מונה גם את יעקב אבינו, שוב לפי דרגתם, שאומר למה הראותם לי, אז אומר בורא עולם, אני עסוק עכשיו להמליך את הבן שלו להיות משנה למלך מצרים. אני עסוק עכשיו להכין לו את הקרקע והוא מתלונן. אז שוב אנחנו לא עשו לו, אנחנו לא חסו, עשו להגיד שום דבר, לא על יעקב אבינו, לא אדם הראשון, אבל שנבין עבורנו שאלוקים מסמן לנו, אתה רואה, אני לא רוצה לשמוע תלונות. וגם יש לך סיבה להתלונן, אני מבין אותך, אבל בוא ניקח את התלונות ונעשה איתה משהו חיובי. זאת אומרת, זה להבדיל, בוא נתייחס לתלונות כמו לשון הרע קצת. נכון שזה לא דומה, לשון הרע אין, זה הרבה יותר חמור, אבל הרעיון הוא, אם זה לא לתועלת, אם התלונות אין להם איזשהו כיוון חיובי, אני מתלונן כי אני רוצה לחפש פתרונות, אני מתלונן כי אני רוצה להציף בעיה כדי שנוכל למצוא פתרונות. אז בסדר, אני מבין, אבל סתם להתלונן, ובדרך כלל שאנחנו מעלי גירה, סליחה שאני אומר, מה זה מעלי גירה? התלונות חוזרות על עצמם, עוד פעם תספרת לי אותו סיפור, עוד פעם אותם תלונות, נו די, מה חדש, מה שנקרא? לא חדש, הרב, זה הבעיה, ששום דבר לא חדש, אז אני מתלונן, אתם תלונות. די להתלונן, לא טוב, לא טוב. ועם ישראל לפי דרגתו בפרשה של השבוע שלנו גם התלונן. איי, מה נגיד לכם? ככה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל? אז העם מתלונן באלוקים ובמשה. למה העליתן מצרים? מה זה למה? חצופים כביכול, לא פעם חס שלום הרעיון. למות במדבר, בורא עולם מסדר לכם פה ענני כבוד, מסדר לכם מן שיורד מהשמיים, בערה של מרים, הייתם משועבדים במצרים, עשיתי לכם 10 מכות, קריאת ים סוף, אתם לא מתביישים כאלו. כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה, נמאס לנו מהמן הזה. תאמין מה אלוקים, לא, כאילו, אם אלוקים נתן לנו מן, אז זה הרי הדבר הכי טוב בעולם עבורנו. וזה יסוד שאנחנו צריכים להתחזק לעצמנו. זה לא רק המן. אם בורא עולם נתן לי משהו, זה הדבר הכי טוב בעולם עבורי. אתה רוצה לשנות? אל תתלונן. תתפלל. אין לי בעיה. זה לגיטימי. אתה רוצה לשנות? תעשה השתדלות. תשנה. זה לגיטימי. לא להתלונן. מה אתה מתלונן? כי במידה מסוימת תלונות זה כאילו כפירה קצת בהשגחת הבורא. כי אם בורא עולם עשה את זה, מה אתה מתלונן? אתה רוצה, אני אומר לך פעם, תתפלל, תשתדל, תתחזק, תעשה, לא יודע מה, תפילה או תשובה או צדקה מעברים את רוע הגזרה. או שאתה בעצם מציף בעיה כדי לשפר אותה. זה אמרת לך, זה לגיטימי, אין, ואני מוכן לשמוע תלונות כדי שזה כמו ביקורת, שנשפר אותה. אז עם ישראל מתלונן. וכתמורה לזה, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם. פתאום אתה רואה במדבר, בורא עולם עשה להם נס עד עכשיו, תיתה את כל הנחשים. ופתאום הם יוצאים מחוריהם, מתחילים להקיש אנשים, ואנשים מתים. איזה לחץ, וימות עם רב מישראל. אתה רואה אנשים פגרים, פגרים. טוב, אבל עם ישראל, עם קדוש, מבין את הטעות מיד. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך. מחילה, מחילה, מחילה. עכשיו אני אגיד לכם את האמת. אם הייתי משה רבנו, הייתי אומר להם, אני לא מוכן לשמוע אתכם עכשיו. אתם התלוננתם, בעיה שלכם. אין לכם מה לבוא, אתם לא מתביישים? אתם באים אליי, למה העליתם ממצרים? מה, אני לא צריך אתכם, ולא צריך את כל התיק הזה. תאמין לי, הייתי מעדיף להישאר או בהר סיני, או, לא יודע מה, אני לא צריך אתכם. אתם מתלוננים, בעיה שלכם. אני לא מוכן. פללו לבד. מה אני צריך לדבר? אתם לא נתפלל? פללו אתם לקדוש ברוך הוא. ככה חס ושלום, כי בכל אני הייתי אומר. לא, משה רבנו ממש, ממש לא. מיד, מיד. התפלל אל השם, והתפלל משה בעד העם. שמעתם? עם ישראל מבקש, בבקשה, התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש. אז משה רבנו לא אמר, בוא, תנו לי לישון על זה. בוא, אני אשן על זה בלילה. נחשוב איך אני רוצה להתייחס אליכם. אני אגיד את האמת, אחרי שפגעתם בי, אחרי שמעלבתם אותי, למה הייתי מצרים, אין בעיה, תשמעו, לא רוצה, לא רוצה להתפלל עכשיו, אני אתן לחשוב על זה. בינתיים תתפללו אתם, אני מתחיל לא להתפלל, תפללו. יש לכם פה בדיוק כמוני, בבקשה, תתפללו. משה רבין לא עושה את זה. יש פה שיעור אדיר, אדיר אבל עבורנו. תראו, אנשים פוגעים בנו. בואו נהיה אמיתיים, לא מרוע לב, אבל אנשים מצערים אותנו. מצערים אותנו חופשי. אבל אם אחד מהמצערים למיניהם מבקש סליחה, זה יכול להיות בעלך, זה יכול להיות אחד הילדים, יכול להיות אשתך, אתם לפעמים אתם מבקשות סליחה מדי פעם? יש מצב שאתם, כן? אני חושב שכן, בעזרת השם, מה לא? איך מי שאומר לי הרב, נישואים, זה מערכת יחסים בין שני אנשים, כאשר האחד תמיד צודק, או יותר נכון, האחת תמיד צודקת, והשני הוא בעל. כאילו, הבנת? גבר, כאילו, אוקיי. בקיצור, אז גם אתם, תחשבו, אדם מבקש סליחה, מודה על טעות שהוא עשה, הוא בא מבקש סליחה. בואו נלמד ממשה רבנו, לא לצער אותו יותר, לקבל את הסליחה שלו. משה רבנו לא נראה לי שזה סליחה מעומק הלב, לא יודע, לא יודע, לא. הם מבקשים סליחה? מיד, ויאמרו, חטאנו כי דיברנו, בהשם ובך, מחילה, עשינו טעות? מיד, משה רבנו שם את הכל בצד, תראו, זה יופי, זה הלוואי ונזכה. אבל בואו נלמד גם מעם ישראל, שישר הבינו את הטעות וביקשו סליחה. אז אם אתה מבין שעשית טעות. לך תבקש סליחה מההורים שלך. תבקשו סליחה מההורים. באמת אני אומר לכם, לפעמים רק תלונות יש לנו. למה הם ככה? למה כאילו חייבים לכם? מי חייב לכם בכלל? תבקשו סליחה מההורים. תבואי לאמא, תגידי מה סליחה שציירתי אותך. כן, הנה הגיע עכשיו סוף שנה. אמא עברה איתך שנה, שתהי בריאה, איזה שנה היא עברה איתך. תגשי לאמא, אמא סליחה. תבוא לאבא שלך, אבא, סליחה שאני מצייר אותך. אבא, תבין, אני שלי יצרה קצת, אתה יודע, משגע אותי. סליחה שאני מצייר אותך, אבא. וואי. אתם קונים את עולמכם ברגע הזה, תדעו לכם. אם אתם יודעים איזה נחת עשו להורים, תבואו בגישה כזאת. באותה מידה ככה בורא עולם, אבא בשמיים, מה שנקרא. אוקיי. אז משה רבנו ישר מוחל. ישר מוחל והתפלל משה בעד העם. עכשיו יש דבר מוזר. השם עונה למשה רבנו. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. בוא, תרים פה דגל. שים על הדגל הזה למעלה, על העמוד הזה, נחש. נחש נחושת כזה. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. מה זה הדבר הזה? כאילו, למה אלוקים לא מסיר את הנחשים? הרי מה הרעיון? היה פה נחשים. והם ביקשו ממשה רבנו שאלוקים יסיר מעלינו את הנחש. לא תשאיר את הנחשים, רק תעשה לנו פה איזה עמוד שנסתכל עליו פה וזה נבריא. תעיף את הנחשים. מה הרעיון של בורא עולם? כביכול, למה? תעיף את הנחשים, למה צריך עכשיו ש... זה, ואז משה רבנו ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש, כן, נחש נשש נחשך, כן, את האיש, והביט אל הנחש הנחושת, וחי, איזה יופי. מה הרעיון? הבנתם את השאלה? אוקיי, אם נבין את זה, נבין שיעור חשוב בענייני דחייה, מה זה נקרא. תראו, אדם הולך לקבל אתגרים בחיים. וכולם מגיעים ממקור אחד שנקרא לו הנחש. הנחש זה ההוא, ההוא מעץ הדעת, זוכרים אותו? נהדר, זה הנחש. הוא יצרה, הוא מלאך המוות, הוא השטן. אוקיי. עכשיו תפקידו לנסות אותנו. תפקידו לאתגר אותנו, תפקידו לנסות להכשיל אותנו, זה תפקידו. וצריך להגיד לו חזק וברוך, כי בזכותו נזכה לעולם הבא. בוא נהיה אמיתיים, בזכותו נזכה לעולם הבא. אם לא היה יצר הרע, לא היה זוכים לעולם הבא בזכות. אולי בחסד, אבל לא בזכות. אז בזכות יצר הרע, בורא עולם יזכה אותנו לשכר בעולם הרוחני הבא, וגם בעולם הזה. אבל, אז לכן אי אפשר להעלים אותו. אבל מה אלוקים עושה? קודם כל שם נחש גבוה. זאת אומרת, אם הנחש יקיש אותך, ואני אומר לך מראש, הנחש הולך להקיש אותך. אני לא צריך להגיד אותך את זה, זה לא פעם ראשונה שאתה נופל בחיים, מה שנקרא, אבל נגיד, אין צדיק שעשה טוב בארץ ולא יחטא, קרה לך פעם אחת. אשריך, שנפלת פעם אחת. מה אתה עושה ברגע הזה? מה עושים שנחש נושך, אתם יודעים? אם אדם חווה קשת נחש, חס ושלום, ברמה הרגילה, הנורמלית, הפיזיולוגית, מה שנקרא, לא הרוחנית, קודם כל, לא לזוז. להזעיק עזרה ולא לזוז, לא להתחיל לרוץ, לא לנסות למשוך את הערס מזה, לא כלום. אל תזוז כמה שפחות לזוז. תשיג עזרה כמה שיותר מהר ותשתדל לקבע את המקום. אם אתה יכול להביא את הנחש, נהדר, אבל בדרך כלל לא תצליח, נגיד, הוא ברח. הרעיון גם פה, אם קיבלנו הקשה מיצר הרע, אל תשתוללו. בואו ניקח נשימה עמוקה, בואו ננסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, איך אני יכול להתחזק, נעשה תשובה, אבל נסתכל למעלה. אומר לך בורא עולם, גם אם הנחש יקיש אותך, נסתכל למעלה, חמוד שלי, תרים את הראש, כאילו, תרים את הראש. אל תלך עם הראש באדמה, מושפל, זהו, אני גמור, מה יהיה איתי? מי ירצה אותי עכשיו? תראה מה קרה לי. תרים את הראש, אח שלי, תרים את הראש! יופי, אז אנחנו אומרים את הראש, ויותר מזה, מסתכלים לנחש בעיניים! מה זה הדבר הזה? תבינו, יש דבר שנקרא פוסט-טראומה. אם אדם יקיש אותו נחש, הדבר האחרון שהוא צריך לראות עכשיו זה נחש בעיניים. זה מעורר את הלחץ הפנימי, זה יכול לגרום להרס להתפרס, להתפזר יותר מהר. תן לו לראות אפרוח. אפרוח צהבהב כזה חמוד, אתה יודע, מתוק כזה. אפרוח מנחושת, אם אתה מתעקש על נחושת, לך על נחושת, אין לי בעיה, אבל אפרוח, לא נחש. למה אלוקים אומר לו, תעשה נחש נחושת, ושאת זה מירו. אלא תלמד, אתה מבין, לא להתרגש מיצר הרע. בגדול, אסור לנו להתגרות בו, אבל תסתכל לו בעיניים. תסתכלו לפחד בעיניים. כל אתגר שיש לכם, כל דבר שקורה, זה נראה מפחיד, איך אני אסתדר עם זה עכשיו, איך אני אעבור, אימאלה, למה דווקא אני, מה עכשיו, מה עכשיו? אנחנו נסתכל לפחד בעיניים, מה שנקרא. אני הולך עם בורא עולם. אלמלא הקדוש ברוך הוא אינו עוזרו, לא יכול לו. אבל אם בורא עולם איתי, אז אני יכול להכל, אתה מבין? ובורא עולם איתנו. בורא עולם איתנו, אני אהיה חזק, אני לא מתבלבל, תבין, אני הולך עם בורא עולם, בעזרת השם, מסתכל לנחש בעיניים, אבל מרים את העיניים. הבנתם? יפה מאוד. אם אתה ככה מסתכל למעלה, אתם תזכרו דבר אחד מאוד מאוד חשוב. הדבר הזה, שהיה פעם אחד, בחור אחד שאל את הרב שלו, הרב, מה ההבדל בין בית ספר לבין החיים? ענה לו הרב כך, בבית ספר, אתה מקבל שיעור, ואחרי זה מבחן. בסדר? מלמדים אותך שיעור, ואחרי זה אתה מקבל מבחן. בחיים, אתה מקבל מבחן שילמד אותך שיעור. שמעתם? בבית הספר מלמדים אותך שיעור, ואתה מקבל מבחן. בחיים, אתה מקבל מבחן. את מקבלת מבחן. שילמד אותנו שיעור. שילמד אותנו שיעור שבעזר השם ישנה לנו את החיים לחיים טובים יותר. שיר מקסים. אותו היום של משה פלד, בוא נשמע אותו ואחרי זה נמשיך.
נדע בני הכירי כי שומר אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר אוצרו של אבא על כיסי יושב ומחשב כל צעדיך גם אם רע הנסתר על הנגלה ומחכה ליום בו תתגשם אהבתנו ובאחלי אבוא ואראה שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש ומכיר אתה אבי בכל קשיי הדרך ורוצה אתה בהם לחכם שם אבא גם מתוך הערפל של העולם ובריגי הירידות שם התקרבו דרכנו נחזק ידיי שלח לי הסולם ומחכה ליום בו תתגשם עתירתנו ואבוא אליך יחד עם כולם שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה לרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה ותרומם אותנו אל מקום חדש.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. במוצא שקרוב, אל תפספסו. חשיפת בכורה לפרויקט המוזיקלי ההיסטורי של מוצ"ש חי בשיתוף איחוד הצלה. ובהמשך, מלך המוזיקה היהודית מרדכי בן דוד מספר על קן ברג'ס ז"ל. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-11, רק כאן בקול חי.
ועכשיו, במחסני חשמל, הורדנו מחירים על מאות מוצרים.
מופע חבורת תרייג בין הזמנים, חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולם?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת תרייג במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים. תזיין, יוזיין ויותחת אף בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים כנסו לאתר חבורת תרייג.
האזינו לדברי הגאון הרב ראובן אלבז שליטה, ראש ישיבת אור החיים.
יום חמישי נענה לציונו של אדוננו הקדוש רבנו חיים בן עטר בהר הזיתים, ונתפלל על כללות ישראל שהשם יתברך יתלם כל מי שאלות טיבם לטובה ולברכה, ואלה הנשואים ברוך השם שיזכו לבנים, ואלה שיש להם בנים שיגדלו אותם בנחת, שיקבל זיווגו הרווקים, כל אחד בזיווגו, והשפע פרנסה טובה ברווח ולא בצמצום. אמן ואמן.
ביום הילולת אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, כולנו מחזקים את מוסדות אור החיים. 1-800-20-20-11 1-800-20-20-11.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5239.
אוהבים להיות ראשונים? הצטרפו אל הראשונים בתואר השני של המכללה ירושלים ללימודי תואר שני שיעלה אתכם שלב להובלת מערכת החינוך. לבחירתכם מגוון מסלולי לימוד, ייעוץ חינוכי, ניהול וארגון מערכות חינוך, הוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה, והוראת המדעים או המתמטיקה. במכללה ירושלים תהנו ממערך מלגות מורחב, בהכוון מקצועי ומליווי אישי עד לקבלת התואר. מסלולי הלימוד נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938.
ועכשיו, במחסני חשמל, הורדנו מחירים על מאות מוצרים.
השבוע במשפחה, המינוי, ההשפלה וההדחה. בכירים ומקורבים חושפים את מאחורי הקלעים של מערכת היחסים בין ראש הממשלה הנכנס לראש הממשלה היוצא. הוריה של הילדה שמנהלים מאבק חוצי יבשות על זכות החיים של ביתם בריאיון מיוחד. ובתוך המשפחה, בניתוח מיוחד על מקומם של סודות במערכות יחסים ואיך נכון לטפל בהם.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו, כוכבית 6485.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים כרגע לראות איך מתמודדים עם שעננות. הגענו לדבר השלישי, כאשר דיברנו על למעשה איך מתמודדים עם תסכולים, איך מתמודדים עם דחייה, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם סביעות רצון עצמית שהיא לא במקום. פירוש דבר, קצת שעננות, אתה יודע, סך הכל אני אדם טוב. סך הכל אני בסדר, תראה הרב, לא צריך להיות קיצוני. סך הכל אני בסדר. אבל אולי אני ממש לא בסדר, ואולי אני חושב שאני בסדר. ולכן גם כבר אם אנחנו נוגעים בפרשה שלנו, אנחנו רואים פה שגם משה רבנו, לפי דרגתו, וידבר השם למשה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע. ומצווים כידוע לדבר אל הסלע, והסלע לא מוציא מים. מה אפשר לעשות? משה רבנו אמנם לוקח את המטה, הוא רצה לדבר כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אבל הוא לא מוצא את הסלע. חזרנו שאותו סלע מתרומם, מתערבב עם הסלעים האחרים, והוא דיבר אל סלע אחר, ולכן הוא לא הוציא מים. ומה קורה פה? משה רבנו מחפש את הסלע, איפה הסלע? ואז יש לצני הדור שמתחילים, ראית? משה רבנו לא מצליח. עזב את חלבך כמו בדואים, מכירים סלעים וזה, זה לא נס ולא שום דבר. ומשה רבנו בעצם הגיע לאיזושהי התמודדות לא פשוטה בכלל, כאשר הוא צריך לעמוד מול הדור, מול העם. תחשבו, כולם מחכים, רוצים לראות מים, איפה יוצאים פה מים? ואז הוא מכה בסלע. כי זה לא, בצורה רגילה, לא יצא מים. עכשיו, אני באמת רוצה להבין, תראה, משה רבנו מכה בסלע, ובגלל זה, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני, זו הסיבה, לפחות האחת, כן, העיקרית, שמשה רבנו בגללה לא נכנס לארץ ישראל. איך הדבר הזה הגיוני? לכאורה, אני רוצה להבין, כן, אני רוצה להבין פה הדברים ללמוד נכתבו, נכון? משה רבנו, תראו, הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע. אין בעיה, ודיברתם אל הסלע. מישהו פה מהקהל שלי יודע איך מדברים עם סלעים? האם צריך להגיד, הוד רוממותו הסלע, או סלע סלע יקר, התוכל בבקשה לתת קצת מים חצוף? לא. איך מדברים עם סלע? אני אגיד לכם, פעם אחת נאלצתי איזושהי תוכנית שרצו לעשות, סדרה כזאת שנקראת אשא עיניי אל האקסטרים. יפה. שם אני הייתי צריך לעשות כמה דברים שמוגדרים כאקסטרים, לא משנה כרגע מה ממו, ככה רצו לי שנלמד מכל מיני דברים בחיים. אחד מהדברים זה רכיבה על סוסים. עכשיו, אני לא חייב למקצועי, מה שנקרא, אבל שלחו אותי ללמוד כדי שאני אדע לא לפשל לגמרי. עכשיו, אתה יושב על סוס, ואני אומר לך מראש, הסוס לא זז. כאילו, זה לא, לא בא לו לסוס. זה לא הכיף שלו, מה שנקרא. ואם זה הכיף שלו, זה לא שאתה על הגב שלו, עם כל הכבוד לך. טוב, אני יושב על הסוס, ומחכה שהוא יזוז. עכשיו, אני רוצה שהסוס יזוז, נכון? איך מדברים על סוס, אתם יודעים? האם אני אומר לו, סוסי, סוסי, התקדם, התקדם למעלי, אה? לא, תגיד לו עד מחר, סוסי, סוסי, הוא לא יזוז. אל סוס מדברים, כך אומר לי המדריך, אומר לי ככה, תן לו עם הרגל, תן לו עם הרגל. זאת אומרת, תן לו, זה לא בעיטה, זה הפוך, עם העקב, כאילו, תכניס לו בבטן. ואני כאילו, אבל זה יחב לו, אומר, תכניס לו, הוא לא מרגיש אותך, אחי, אתה כמו זבוב על הגב שלו. זאת אומרת, לסוס מדברים עם בעיתות. לא ממש בעיתות, חס ושלום, אבל אתה יודע, עם דורבנות, כאילו, תן לו קצת בבטן עכשיו. זס, ככה סוס מבין. אחרת הוא לא יזוז. יופי, שמשה רבנו מקבל ציווי לדבר לסלע. אולי עם סלע מדברים עם הקלות, חבר'ה. עד שאני נותן לו שני זצים, הוא לא מוציא מים. מה אני אעשה? מה אני אעשה? זו הצורה. עכשיו, בגלל זה לא להיכנס לארץ ישראל. אם הייתי עורך דינו של משה רבנו, כביכול, תיאורטית, חס ושלום, אבל הרעיון, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, מכילה, מכילה אבל. הבן אדם מסר נפשו בשביל עם ישראל. הוא יכול היה להישאר רועה צאן אצל יתרו, לדבק בקדוש ברוך הוא, להגיע לדרגות נבואה. מה הוא צריך את כל הבלגן הזה? הוא לא רץ לפריימריז, זה לא עניין אותו משרת ראש הממשלה להבדיל מיליארדי הבדלות, זה לא עניין אותו בכלל, תביא למכור את המדינה, לא, לא, ממש לא, שום דבר, הוא רצה להמשיך להיות באמת עבד השם בשקט, בורא עולם ממנה אותו, הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, אתה יודע מה זה ללכת לפרעו, יום, יום, מה זה, שלושה שבועות, התראות, שנה שלמה של 10 מכות, נו, אתה יודע איזה מסירות נפש, זה אין לך יום, אין לך לילה. גם סליחה לביטוי הרחובי, אבל משה רבנו נהיה הרי סלב. הוא לא יכול לחיות חיים פרטיים כבר, זהו. זה לא, תמיד, כל מקום שהוא הולך, הנה משה רבנו, וואי, אתה רואה את זה, זה משה רבנו, זה משה רבנו. תחשוב, אנשים ברחוב עוצרים אותו, אתה יכול לתת לי חתימה, חתימה, משה רבנו, אפשר לצטלם, צריך שנייה, לצטלם. אין לו חיים פרטיים, זהו. אז שנה שלמה מצרים, הוציא אותה ממצרים, קריאת ים סוף, ועכשיו 40 שנה במדבר. אז כביכול, סליחה על הביטוי הזה, אבל כאילו, תופס לו בקטנות, נו באמת, דיבר נסלע, עיקה בסלע, עזב, תעגל לו פינות, תן לו להתקדם בחיים. הבנת את הנקודה? יופי. פה זו סתירת לחי מאוד מאוד מאירה, נקרא לזה עם עין, לכל אחד מאיתנו. אם בורא עולם מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, זה ללמד אותנו מה באמת רצון השם. רצון השם זה שאתה תוציא את המקסימום פוטנציאל שלך. זה שאת תגיע לדרגה הכי גבוהה שאת יכולה. ואם זה היה אפשרי כביכול, אז בורא עולם לא היה מבטר לנו בכלל. לכתחילה העולם נברא במידת הדין. זאת אומרת, לכתחילה, מה שנקרא, הברירת בחדל הראשונה הייתה, אין ויתורים. בשבילך, לא כאילו כמו צריך לספנה להניש אותך. בשבילך. כי המטרה היא לא העולם הזה, זה עולם חולף, הלאה, הלאה, הלאה. אנחנו רק בעולם הרוחני הבא, אחרי 120 כמובן. אז פה זה יום השוק, בואו נרוויח כמה שיותר. אז מצד כמה שיותר מצוות, מצד שני כמה שפחות עבירות, ואם כבר עשינו שכפרת עוונות. אז בורא עולם, תמיד מדקדק עם צדיקים, כחוט השערה, איתנו, ברוך השם, הולך קצת במידת הרחמים, כי אנחנו לא ברמה. אבל שאף אחד לא יתפשר לי פה על בינוניות, מה שנקרא. שאף אחד לא יחליט, זהו. זה הדרגה שלי, בסך הכל אני בסדר גמור, בסך הכל ירבו כמותי בישראל. לא. השאיפה צריכה להיות כל הזמן להתעלות. כל הזמן איך אני מגיע לשלב הבא, לדרגה הבאה. זוהי העבודה שאנחנו צריכים להגיע אליה. לכן כשמשה רבנו תמיד נידון לפי דרגתו, אז למד אותנו מה, לא, אנחנו צריכים לשאוף. אבל חזר הם מקדימים ואומרים שמשה רבנו לפי דרגתו, המעידה שלו הייתה בזה שהוא כעס. זה עוד היה לפני כן. כי כל מי שבעצם בא לידי כעס, בא לידי טעות. כן, זה העבודה שלנו לדעת שפה אנחנו צריכים מאוד להתחזק ולדעת שכל אחד מאיתנו יכול ליפול בכעסים, ברגע שנופלים בכעס. אז אנחנו כבר לא יודעים לאן זה יוביל אותנו. כל אחד מאיתנו יכול ליפול בכעס. אז שאלה איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מתמודדים לא ליפול בכעס, ואם כעסנו, אז מה לעשות? אז פה אנחנו נדבר עכשיו, נקבל שיעור בכעסים, איך מתמודדים בעזרת השם כעסים, נקבל פה כמה עצות מעשיות, כדי שמת שלא יקרה לנו. כי הבא לכלל כעס, בא לכלל טעות. שמעון המורים, ככה משה רבנו אמר לעם ישראל, שמעון המורים, ויקהלו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע, ואמרו להם שמעון המורים, המין הסלע הזה נותן לכם מים? אז עכשיו נלמד איך מתמודדים קצת עם כעסים. קחו שלוש עצות. עצה ראשונה, כל המכבד את הבריות, מי שיכבד את הבריות בעזרת שם לא יכעס עליהם. ככה מביא רבי אברהם אזולאי על משנה מסכת אבות. אומרת המשנה, רבי לזר אומר, רבי לזר אומר, היא כבוד חברך חביב עליך כשלך. היא כבוד חברך חביב עליך כשלך. ואל תנוח לכעוס. מה זה קשור? מה זה קשור? למה אם יהיה כבוד חברי חביב עליי כשלי, אני לא אכעס? אתה יכול להסביר לי מה הקשר? אני אגיד לכם מה הקשר. בדרך כלל, אתם כועסים על מי שלא נחשב בעיניכם. כאילו, אתה מבין? אתה עצבני על מישהו כי אתה מרגיש מעליו. למה? מי הוא בכלל? אתה מבין חצוף אחד, ככה מדבר אליי, ככה מתנהג אליי, אתה מבין, לך. בסדר? אז כעס בדרך כלל נובע מזלזול בשני. אם אנחנו נכבד אחד השני ותרים את הבן אדם ממילא תרגישו יותר ממך אפילו, אתה לא תעז לחוס עליו. וגם תכעס, זה בינך לבין עצמך, אתה תתבייש להוציא את זה החוצה. בסדר? זאת תשובה ראשונה, למעשה עצה ראשונה כיצד מתמודדים עם כעס. עצה שנייה. בואו נלמד עכשיו קצת מהמגיד קוז'ניץ, אומר ככה, לא אותה משנה, הוא מביא לנו את הצד השני של המשנה. אל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך. בסדר? אל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך. אומר המגיד מקרוז'ניץ כך. הוא מביא את זה בשם הרבי לב יצחק מברדיצ'ב. אומר שהכעס הרי הוא קצת כמו מיטה. למה? מה קשור כעס ופטירה? הכוונה היא שאדם שכועס יוצאת ממנו הנשמה, כאילו וופ וופ וופ, ברחה ממך עכשיו הנשמה, טורף נפשו באפו. כך אומר הזוהר. ממילא, אז תבינו שאדם שכועס, הוא מרגיש קצת, אתה יודע, מעין מיטה. יופי, אז אומר לך, תנה, אתה רוצה לא לכעוס? אתה רוצה להיות אל תהי נוח לכעוס? שוב יום אחד לפני מיטתך. הכוונה היא, מיטתך, הכוונה היא פה הכעס, על דרך הדרוש כמובן, וממילא, אם אתה רוצה לכעוס, דמיין שאתה הולך למות, ודמיין עכשיו שאתה צריך לעשות וידוי. אה? הרי אם אתה תעשה וידוי, וידוי אמיתי, עם הרגשה שאימאלה, שהם יזכרו אותנו לאחרות המשנים, אבל תחשוב שזה הוידוי האחרון בחייך, אתה תיחס אחרי זה? איזה תיחס, כאילו, אחי, אתה מבין, יאללה, תמשיך כולכם. אין לי זמן השטויות שלכם, אין לי זמן בכלל לבלבל את איזה בלבולי מוח. לכן אומר לך, תנה, אל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך. פירוש הדבר, אם אתה בא מתעורר לך, מתעורר כעס, מי שיצבן אותך, מי שיצבנה אותך, לא יודע שאתה בא, אתה נושך את השיניים. אומר לך, מגיד מקרוז'ניץ, שים, לך צידה קצת, לך צידה, תן איזה וידוי בקטנה. אבל דמיין וידוי אמיתי, לא סתם וידוי ככה לדרך. דמיין הוידוי האחרון, אמא, אתה יודע, המשפחה סביבך, ואומך, תשמע כבר את הנשימות ככה איטיות, ואומך, תקשיב, תתוודא. תתוודא, אחי, תתוודא! יופי. זו הסגולה. זו לא הסגולה, זה עצה אדירה להיזהר מהכעס. עצה שנייה. עצה שלישית. עכשיו, תבינו שספר חרדים הוא הרי מונה כעס בכלל המצוות, כן? מצוות שתלויות בלב, הוא אומר. זה איסור תורה. כך לפי דעתו אומר, שלא לכעוס, אני מצטט. אלא יהיה ליבנו רחב לסבול כל מיני צער. הוא אומר, תקשיב, תרחיב את הלב שלך לסבול כל מיני צער. תבין, יש הרבה צער סביבנו לפעמים. לא צער של עצבות. צער של אנשים גורמים לך צער. פתח את הלב, אתה יודע, תחשוב שיש לך עכשיו הנגר, אתה יודע מה זה הנגר? של מטוסים כזה, מקום ענק, ענק, שמטפלים במטוסים. תחשוב שזה הלב שלך. תכניסו בפנים, אל תפחדו, את כל הצער שמצערים אתכם ואל תוציאו החוצה. תנו ללב שלכם להיות פוד פרוססור כזה, תמין? תעכלו את כל הכעס, תהפכו אותו למטעמים. תהפכו אותו למצוות, תהפכו אותו לכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, תן, כאילו, תן לאנשים לצייר אותך, תן לאנשים לבזות אותך, הכל בסדר, פתח את הלב, תכניס, אל תדאג. תחשוב שזה כפרת עוונות, במקום שיהיה לך איזה חס ושלום, איזה אירוע לבבי או איזה משהו, זה תכניס את הצער שגורם לך, אומר הספר חרדי ואני מצטט, שליבנו רחב לסבול כל מיני צער, ודעתנו מיושבת עלינו. זאת אומרת, גם אם מצערים אותך, היזהרו. כידוע בגמרא, אליהו הנביא אמר לרב יהודה, אחו עד רב סלה. הרב יהודה, אח של רב סלה, הוא אמר לו, תדע לך, לא תרתח ולא תחתה. זאת אומרת, אל תכעס, אז אתה לא תחתה. ברגע שאתם כועסים, ופופופופופופ, תחשבו שתאורטית, סליחה שאני אומר, זה אסור להסתכל לכם בעיניים. ברגע שאדם כועס, אופה. אוקיי. אומר לך הרב, הוא ממשיך ואומר כך. לכן, ספר חרדים אני קורא. כל איש יחרד ולא יכעס, לא עם גוי ולא עם ישראל. לא על גזל והונאה ולא על מניעת כבוד שלא יכבדו. זאת אומרת, אתה הופך להיות ספוג. ספוג. קבל באהבה הכל, לא משנה מי עשה לך, מה עשה לך, והוא מסיים ואומר, או אפילו יחרפו ויגדפו. איזה מילים מפחידות, אה? חרפו אותך בזמן האחרון? גדפו אותך? איי, עכשיו, לפעמים זה מגיע מהבית, אה? שהחירופים והגידופים, זה לא מישהו ברחוב גידף אותך, שאתה אומר, בסדר, יאללה, יאללה, שיחפש. לא מכיר אותו, לא יראה אותו יותר בחיים, שיחרף, יגדף, אין בעיה. כביכול, גם זה פוגע, גם זה מעליב. אבל אם זה מגיע מהאנשים שקרובים אליך, אופה, פה נגעו לנו בנקודות רגישות, מביאים אותנו לקצה. אז אומר לך, רב, אפילו יחרפו ויגדפו שום דבר, אלא תהה דעתו מיושבת עליו, השם אלוקיו אמו, ותרועת מלך בו. אתה מקבל תעודת לוחם, פעילות מבצעית, אחי, בלבנון. עמדת בניסיון, וגם אם לא עמדת, בוא, תאסוף את עצמך, תתחזק. בעזרת השם נראה ישועות, כי סך הכל בינינו אחים אנחנו. קבלו שיר חמוד, קצבי מאוד.
אחים אז קדימה, הלב רוצה להיות שמח, להגיד תודה וכמה טוב כל יום אוי אוי.
אחים אז קדימה, לא לאבד האמונה, לחיות כל רגע להבין שטוב כל יום אוי 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 אוי.
תראו בסוף, זה משתלם, זה הדבר הכי שלם, להיות אדם לבחור בטוב.
אם לא נבין, אז לא נבין, נשאר לנו להאמין, אף פעם לא נפסיק לחלום.
כמה עוצמה יש בה בתחינם, אז יאללה, בואו נפיץ את האור.
אחי מס קדימה, הלב רוצה להיות הלב, אני בוחר, מושיט היד גם לאחר, רוצה לראות שינוי היום.
ואם נשארת מאחור, או סתם עקבו אותך בתור, רק תוותר, תצא גיבור.
כמה עוצמה יש בה, ואת חינם, אז יאללה, בואו נפיץ את האור.
נגיד תודה וכמה טוב.
אחים אז קדימה, לא לאבד את האמונה, לחיות כל רגע להבין שטוב.
איזה כיף היה לשמוח איתך. איזה כיף זה להיות אחים, אה?
אח שלי אתה, אני אוהב אותך.
טוב, חמוד. יקירה, אנחנו ממשיכים פה קצת להבין איך אפשר, אפרופו לא להתגבר על שעננות, אמרנו. לא להיות על בינוניות, בוא נגדיר את זה שהנוחות זה האויב של ההישגיות, שמעת? אתה צריך להביא אתכם לקצה, תקשיבו, אני השבת הייתי בגיאורגיה, כן, אתה יודע, הרצאות, עניינים, פגשתי יהודי, לא אגיד איפה בדיוק, שלא יהיה זהור ולא ידעו וכדומה, אבל פגשתי בדרך איפשהו, אתה מבין? במהלך המסע, מה שנקרא נגדיר את זה, פגשתי בחור שהוא עובד בשירות הביטחון. פירוש דבר התחיל את מסלולו כמסתרעב, והיום הוא מוברג אי שם בתוך מערך הביטחון הסמוי של ישראל. הבן אדם מספר לי את אתה יודע, המסלול שהוא עובר, קצת לקבל מושגים של... אמר לי, שנה ושמונה הוא היה בבית. כדי שהוא ידע לדבר ערבית ברמה הכי גבוהה שבעולם. זאת אומרת, תבין, הוא כמו להבדיל מרגל, תבין? לא להבדיל, אבל זה חלק מהתפקיד שלו, אבל לא לרגל בהכרח בארץ זרה, מסתם יש גם כאלה, אלא כל אחד יש לו התמחות. ההתמחות שלו הוא ערבי פלסטיני. הוא דובר ערבית, לא שפת אם, ברמה שגם אם אתה תהיה ערבי ודבר איתו, אתה לא תחשוב ולו לשנייה שהוא לא ערבי. אתם מבינים איזה רמה? זאת אומרת, זה לא שהוא מדבר יפה ערבית, כל הכבוד, איזה אוצר מילים בערבית. לא. הוא בקיא בכל הניואנסים הכי 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 קטנים, שגם עכשיו, אם הוא נמצא ברמלה, אתה תהיה בטוח, לא אתה אישית, כי אתה לא לפגוע בך, כן, או בך, כאילו, אנחנו לא בקיאים בדיוק בניואנסים. אבל לא מתבין, היה לי מורה לערבית סורית. היה לי מורה לערבית ירדנית. לערבית לבנונית. פירוש הדבר לכל עגה, לכל סלנג, לכל, אתה יודע, עדה, יש הרי את הסגנון דיבור שלה. תחשוב שהוא צריך לעשות יהודי תימני, או יהודי אשכנזי, או יהודי ספרדי, בסדר? וגם ספרדי, השאלה אם הוא מרוקאי, או אם הוא עיראקי. הרי עיראקי ידע אם אתה עיראקי או לא. מרוקאי ישר יזהם את המורה. אתה לא יכול לבוא... שחק אותה אשכנזי מה שנשכה, או ההפך, אתה מבין? תחשוב את הניואנסים העדינים שישר אתה קולט. מה, על מי אתה עובד פה? אז הוא צריך להיכנס לנעליים של דמות ולהיות בשטח אויב כאשר אף אחד לא יעלה על דעתו. אז הוא אומר, אני שנה ושמונה סגור בבית, שומע רק ערבית, אין מילה בעברית. מורים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, פירוש דבר, הוא חייב להיות בקי, ותבין, יש לו סיפור כיסוי, יש לו זהות בדויה, יש לו כביכול אישה, ילדים, השמות שלהם, מי אבא, מי אמא, איפה הוא גדל, באיזה בית ספר, מי הייתה המורה שלו בכיתה, היי, אני יודע מה? שעל הצד וישאלו אותו, הוא יודע, עכשיו, הוא לא עונה בעברית, הוא עונה בערבית, ובשפה כמו שהם אמורים לשמוע, תבין, הניואנסים שלהם, אם אני עכשיו, תמיד, סתם דוגמה, עכשיו, אדם אפילו חוזר בתשובה. הוא לא יכול לספר את החוויות שלו מישיבה קטנה, כי הוא לא, או מהתלמוד תורה, כי הוא לא היה. עכשיו, גם אם תגיד לי שהוא ינסה, לא, מי שלא גדל בניואנסים הקטנים, יהיה לו קשה מאוד לפברק אותם. אבל הוא צריך להיות ברמה הכי גבוהה, כאילו באמת הוא עבר את כל התהליך. יופי. אז הוא מספר לי שנבין למה זה נקרא שלא להתפשר על בינוניות. אז תראה, אני לא הייתי ממליץ לעשות את הדבר הזה, שזה קצת, טוב, לא חשוב. אבל הנקודה העיקרית היא, תראה מה אדם יכול להגיע. וכל אחד מאיתנו ייקח את זה לעולם שלו, אתה מבין? תראה מה זה מקצוענות, אתה מבין? אז אם אתה זכית להיות בעולם של תורה, ואתה זוכה להיות עכשיו בישיבה, או את זוכה להיות ברוך השם, אתה בת ישראל, אברכית, או בית יעקב, תראו קצת, אני אומר, איזה דרגות של מסירות נפש אנשים מגיעים, ובינינו למה? זה לא שעכשיו, תחשוב, הוא אומר לי, 95, אם לא 99% ממה שאני עושה, אף אחד בכם לא ידע. הוא אומר, כל החברים שלי לא יודעים לך שזה העבודה שלי. אני מספר לך, כי היה לו סיבה שהוא רצה להתייעץ לי על משהו, אבל לכן הוא חשף בפניי את התפקיד שלו, כי זה משהו ספציפי לגבי ההתלבטות שלו. הוא אומר, תחשוב, אני עושה איזה פעילות מסוימת. אתה לא יכול לבוא, תקשיב, סתם דוגמה, ספר ברדיו, חבר'ה, עשיתי, הייתי, ראיתי, ולקבל על זה מחיאות כפיים סוערות והידע דייך. זה משהו בינך לבין בגדול, בורא עולם, קצת הצוות שלך אולי, אבל גם הרבה מדי לבד לגמרי. תחשבו איזה מסירות נפש, וזה ברמת הפחד היומיומי. מספר לי אחרי שהוא בקיא כבר בשפה, מתחילים להוציא אותו למשימות, אבל משימות קטנות, לא מסוכנות, רק לאימונים. למשל, הוא הולך עם המפקד שלו, והמפקד אומר לו, אתה רואה את הבניין הזה? תעלה לקומה רביעית, אני רוצה שתעשה לי שלום מהחלון פה, מהקומה הרביעית. נו, איך עושים את זה? איך אתה עכשיו בא לבית, דופק בדלת, משכנע את בעל הבית להכניס אותך אליו הביתה, כל זה בערבית כמובן, כן? לא עכשיו בעברית. זה לא, אתה מכיר אותי מעניין, זה, לא, זה, אתה בא לבית עכשיו ברמלה, או בעזה, או באיפה שאתה רוצה, ואתה עולה לקומה הרביעית, דופק להם בדלת, ותחשוב שאתה יהודי. תחשוב אם מגלים אותך, שאם תופסים אותך, זה הפעם האחרונה שאתה מבקש להיכנס לכל בית, כן? ובשיא הנונשלנטיות, מה שנקרא, שיא הקוליות, אתה צריך להמציא סיפור עכשיו. למה אתה רוצה להיכנס אליו הביתה, ולמה אתה צריך להגיע למרפסת, ולמה אתה צריך לעשות שלום להוא למטה. אתם מבינים מה זה? או שהוא אומר לו, אתה צריך, אתה רואה את האישה הזאת? אתה רואה אישה מוסלמית, נשואה, עם ילד, עם תינוק בעגלה. לך תוציא מנה את הטלפון שלה. לך תבקש מנה את הטלפון שלה. איך אתה? זה אישה מוסלמית, נשואה, אם מישהו יראה שאתה בכלל מדבר איתה, יכולים להעלים אותך פעמיים. או לבקש מנה את הטלפון, כאילו אתה שפוי. בוא נראה אותך עושה את זה, אתה מבין? והכל בערבית שיחה. אז אני רק אומר שנראה קצת מה זה לא להתפשר על בינוניות. ברור שדבר שכל אחד מאיתנו קצת ידחוף את עצמו יותר להתחזק, יותר להשתכלל, יותר להתמקצע. אז כמו שהוא מתמקצע בתפקיד שלו, בוא תתמקצע אתה. אם אתה בחור ישיבה אז בלימודי עיון או בקיאות, או הלוכה, לא משנה מה, אם את, תהיו רציניים. אני אומר את זה לעצמי, אני לא אומר את זה לכם, אבל לא משנה מה אתם עושים, תעשו את זה כמו שצריך. אל תחפף, אל תזלזל, אתה מבין? אל תעגל פינות. מה, מי מרוויח מזה, מה שנקרא? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה מלמד את עצמך להיות פרש, סליחה לביטוי. אתה מלמד את עצמך להיות כלומניק. חפף פה, בטלן פה. לא חבל עלייך. את יכולה להגיע רחוק אם אתה לא תוציא מעצמך, אם לא תחייב את עצמך, אם לא תכריח את עצמך, זה לא יקרה מעצמו. אנשים גדולים לא צומחים כאילו מהאדמה, מה שנקרא. צומחים אחרי, דמה, כן מהאדמה, אבל עם דמעות. יופי. לכן הדבר הרביעי, אחרי שדיברנו על להתגבר על סביעות רצון עצמית או שעננות או בינוניות, בואו נתגבר על כישלונות. איך מתגברים על כישלונות? קודם כל בוא נגדיר כישלון כפידבק. כישלון זה שיעור. ואחרי שאנחנו נכשלים, צריך לשאול עצמנו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה עשיתי לא טוב? אני עושה בדק בית. מה עשיתי לא טוב? אני רוצה ללמוד. דבר שני, מה עשיתי טוב? זה לא הכל היה לא טוב. מה עשיתי טוב? ואני רוצה להמשיך את זה. ודבר שלישי, מה אני מתכוון לעשות אחרת מפה והלאה. הבנתם? נכשלת במשהו, לא משנה מה. איך אני יכול להשתפר? מה אני יכול לעשות טוב יותר? מה אני יכול לעשות אחרת? מה אני יכול להמשיך? ומפה אנחנו מתקדמים. מתקדמים לעצה השלישית בכעס. אנחנו אמרנו שבכעס עדיף איך כבוד חברך חביב עליך כשלך. תאריך, תכבד אנשים, אז לא תכעס עליהם. דבר שני, תעשה וידוי. דבר שלישי, בוא נלמד ונתאמן קצת בשתיקה. יפה. בוא נתחזק בשתיקה, כי שתיקה היא אחת הסגולות, בנושא כעס. אם אנחנו נשתוק, לא נדבר יותר מדי, אז בעזרת השם. ואני קורא לכם עכשיו שפתי חיים, ג' דרגות בשתיקה. דבר ראשון, בולם פיו שעת מריבה. בולם! תן ברקס. יפה. בולם פיו שעת מריבה. אומר ככה, בשעת מריבה צריך לדעת שהוא נמצא בסכנה גדולה. אם את רב עכשיו, אם אתה רב, אתה בסכנה גדולה. אם עלה, אתה בסכנה גדולה. לא, 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 לא. שמה? שאם יפתח פיו ויגלה דעתו, יקשה עליו מאוד להשתת על רגשותיו ולהשתחרר מנגיעות האישיות. אומר לך רב חיים פרינדלדר, תקשיב, חמוד שלי, אם אתה עצבני עכשיו, אתה לא תוכל לשמור על הדיבור. אתה הולך לשחרר דיבורים, וואו, 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 ועדיף שלא, תקשיבו. אנחנו אנשים טובים כולנו, אבל אם אנשים באמת היו אומרים עלינו מה הם חושבים, לא היו נשארים לנו חברים לפי דעתי. אם תראה לך עכשיו אישה אומרת לבעלה, אבל באמת, אבל הכל, הכל מה היא חושבת עליו. לפי דעתי היא מחר ברבנות, במקרה הטוב. תראה לך עכשיו עם בעל, בוא נהיה גם מצד שני. אם הבעל עכשיו אומר לאשתו בפנים, אבל בפנים, הכל מה הוא חושב עליהם מאלף עטף, בלי סינונים, בלי כלום. אז תאר לך שאתה במצב של כעס, זה כמו להיות עם האצבע על ההדק, מאוד מסוכן. אצבע על ההדק והנצרה משוחררת, מה שנקרא. אז ממילא אומר רב חיים פרינדלדר, אדם שמתחזק במעלת השתיקה, נוסף לכך על ידי שבולם פיו, והוא גם מגן על עצמו מפני התפרצות הכעס החוצה. קודם כל, אתה סותם את הפה, ברוך השם, אתה לא תגיד דברים שלא לא צריך להגיד. דבר שני, אתה בולם את ההתפרצות של הכעס. אמנם הכעס נשאר, אומר, בפנימיותו, בליבו, אולם אם הכעס הפנימי אינו מוצא את הביטוי כלפי חוץ, הוא אינו מתפתח. מעניין, שמעת? יש כזה דבר שהוא אומר, יגידו לי, הרב, אם אני לא אכעס, אז זה בסוף זה יתפוצץ, וזה יהיה יותר גרוע. רב חיים פרינדלדר לא מסכים עם זה. הוא אומר, אם הכעס נשאר בפנימיותו בליבו, ואינו מוצא את הביטוי כלפי חוץ, אינו מתפתח. הוא מביא ראיה מהגמרא, מסכת שבת, דף קופהי עמוד ב' כך, על הסכנה ששובר כלים בחמתו, זאת אומרת שהוא נותן ביטוי ופורקן לכעסו, סופו שעלול לבוא לידי עבודה זרה. הבנתם? אז אם את עצבנית עכשיו, ואת שוברת כלים, אופ, 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 את במדרון חלקלק. אולם אם בולם פיו ואינו נותן פורקן לכעס, אז גם הכעס הפנימי השתכח והתפוגג. אני הייתי מוסיף, בתנאי שאנחנו לא מחממים את עצמנו. כאילו, אתה מבין? אם אתה לא נוגע בכעס, הצבנו אותך, אמרו לך, ואתה לא נוגע בזה, אז ילך וידח. אם אתה מחיה את זה, וככה אמרו לי, וחכם, אני אעשה לו יופי, אז אתה רק מחיה את הכעס וחבל. אז נקודה ראשונה במעלת השתיקה, זה הבולם פיו בשעת מריבה. יהי רצון שנקיים אפילו את זה. דרגה השנייה אומר, מה אומנותו של האדם בעולם הזה ישים עצמו כאילם? מה האומנות? איזה תואר? איפה אתה רוצה? תואר במה אתה צריך? תואר באילמות. פה מדובר כבר לא רק בשעת מריבה. בסדר? פה זה גם סתם, באופן כללי, ישתדל ככל שאפשר לבלום את פיו. באופן כללי, לא להיות דברן יותר מדי, פקה 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 כל היום, כי אתה בסכנה. למה? הוא אומר, כי אם מוציא דברים מפיו, הוא כבר נמצא בסכנה. אני לא אומר לך להיות שתקן אם אתה לא כזה, דבר, אבל תדע שאתה יודע, יש לך נורה אדומה. אני פה באולפן, אז שאני מדבר, יש נורה אדומה דולקת. לדעת, פנגר, תזהר, אחי, אתה בשידור, יש איזה אחד או שניים ששומעים אותך, ועדיף שתזהר מה שאתה אומר. אז אותו דבר כל אחד מאיתנו, ברגע שאתה פותח את הפה, נורה אדומה נדלקת, היא זהר. לשון הרב פה, אם מוציא דברים מפיו, כבר הוא נמצא בסכנה. כי יש לאדם חולשה טבעית, שמערב בכל נושא את האני שלו. בסדר? ובר שאתה מרחליס את האני, את הדעות שלך, את הגאווה שלך, את הדברים שלך, אז אתה יכול ליפול. נהדר. ותדע שהכל מגיע מבפנים. ספרים שפעם אחד היה איזשהו רב אחד שהחליט לעשות התבודדות. אבל בזה אגם. לקח סירה כזאת, כמו סירת פדלים, אתה מכיר את זה? או משוטים. ואתה נכנס לאגם, אתה יודע, אמצע אגם, כזה תחשוב, אתה בגני יהושע כזה. אמצע אגם, הוא עוצם את העיניים, ועושה עכשיו התבודדות עם השם. אולי אפילו, אתה יודע, ייחודים כאלה על פי הקבלה, קצת עליות נשמה הוא רוצה לעשות. פיק, חביבי, הבן אדם כותף ציפורים כבר. הוא אף באוויר, בדמיונות כמובן, ופתאום הוא מרגיש סירה אחרת נתקעת בו. אתה יודע, זה הרגשה, מה עכשיו? מה, אתה לא רואה שאני באמצע פה התבודדות? אתה, מה עכשיו? אתה, מה, הוא מעיניים עצומות, הוא לא רואה מזה. אבל הוא מבין שסירה נתקעה בו. והכעס מתחיל לבעום בפני, בא לו עכשיו לצאת, איפה העיניים שלך? אתה לא רואה לאן אתה מפדל, מה שנקרא? ואז מרוב העצבים פותח את העיניים ורוצה כאילו להסתובב לה, הוא יחד. איך שהוא פותח את העיניים, הוא רואה שזה סך הכל הייתה סירה ריקה. בכלל סירה ריקה, שלא היה בה אף אחד, והכל היה בסדר, פשוט נשרפה, כנראה נשתחררה מהמזח, והיא נשרפה ונתנגשה בו. ללמדנו שכל בן אדם שנתקע בך, מה שנקרא, הוא כזה סירה ריקה. זה לא הוא, הוא לא זה שגורם לך לעצבים. זה עצבים שאתה מבפנים מתעצבן, על בדרך כלל קצת עושים מזבוב פיל. קצת לוקחים יותר מדי ללב, וברגע שהאגו שלנו, האני שלנו, קצת נפוח מדי, אז הוא נפח כל דבר. לכן אומר רב חיים פינדלר, הדרגה השנייה של שתיקה, זה האומנות של בן אדם לעשות עצמו כאילם. אם אתה לא חייב לדבר, אז אל תדבר. לא חייבים לתחון ותבין מה עם בנט ומה עם ההוא ומה יהיה עם הזה ואיזה גזרות לא, אין שום מצווה. אתה רוצה תתפלל, אין בעיה. אתה רוצה לעשות השתדלות, אם אתה יודע מה לעשות, נדע, תעשה מה שאתה רוצה. בכוונה אם אתה איזה חבר כנסת, אבל אם אתה לא, זהו. כרגע אין מה לעשות, אתה מבין? אתה רוצה להפגין מול הבית של מושיקו זוכמן, תפגין מה שאתה רוצה, אבל בגדול, בגדול ישים עצמו כאילם. עדיף עדיף, תשמור את הפה שלך דברים יותר גבוהים, דבר דברי תורה, תן איזה חידוש, תן איזה רעיון, מה? לא יקרה שום דבר. כן, אמרת לילדים, אתה מבין, אתם בשולחן שבת, אבא לא צריך להיות הנועם היחיד. להפך, תן איזה דבר תורה מעצמך, תן איזה רעיון חמוד, יופי. היה פעם איזה סטודנט לרפואה, שאתה יודע, הוא עבר את כל המבחנים, עבר את כל השלבים, עד שהוא מגיע למבחן האחרון, זה מבחן בעל פה, הוא מגיע מול שלושה רופאים, שמתקילים אותו, שמגיע אליו מטופל, דמיוני כמובן, עם מחלה פלונית, שואל אותו, מה אתה עושה? אז הרופא עונה, זה בעל פה, עונה ישר, אני נותן לו תרופה כזאת וכזאת, עם מינון כזה וכזה. טוב, הם שומעים את זה, הרופאים מחייכים אחד לשני, ואומרו לו, אתה משוחרר, תלך. ואז הרופא, הסטאג'ר הזה, הצעיר הזה, יוצא מהחדר המבחני, ופתאום הוא תופס את הראש, וואלה, זה טעות, לא, זה, נתתי לו מינון כפול. אם הוא ייקח מינון כזה, הוא ימות. אז הוא בא לחזור, להגיד שהוא, אתה יודע, תרופה נכונה, אבל הטעות במינון. אז הרופאים אומרים לו, יקירי, אם זה היה חולה אמיתי, הוא היה כבר מת. אתה לא יכול לבוא אחר כך ולתקן את מה שאמרת. אתם מבינים? ובואו ניקח את זה אני אומר את זה לעצמנו, להתחזק, אבל אם אתה אומר משהו, אתה לא יכול אחרי זה להגיד סליחה שאמרתי. כי כבר אמרת. אז נכון שעדיף לבקש סליחה מה שלא לבקש סליחה, אבל תחשוב עוד לפני שאתה אומר. אתם מבינים? כל הנושא של שתיקה זה על מנת שאני אהיה בשליטה על הפה שלי, שאני לא אגיד אחרי זה ויצטער. תמיד לעשות רוורס אחרי זה יותר קשה. אתה לוקח אוטו שעבר תאונה, גם תשפץ את זה כבר לא אוטו, אתה מבין? יפה. אז זה הדבר השני, מה אומנותו של האדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם. הדבר האחרון, מי שמשים עצמו כמי שאינו. תראה, היהדות מביאה אותנו למקום, שאם אתה תצליח לעשות את זה, לא מתוך שפלות חס ושלום, להפך, תוך ענווה, הוא אומר כך, היא המדרגה הגבוהה ביותר, מי שבולם את פיו שאת מריבה. זה הדרגה הכי גבוהה. למה? כי בתוך פנימיותו הוא רותח. הרי מי שבולם את עצמו שאת מריבה, זה הדרגה הראשונה הייתה, תכלס כן בוער לו בפנים, רק הוא בולם, בסדר? אבל הוא כן עצבני. הדרגה הזאת היא, מי שמשים עצמו כמי שאינו, אף אין לו כעס הפנימי כלל. זאת אומרת, הוא אפילו לא מרגיש כלום בבפנים. בוא מבזים אותו, מעליבים אותו, אומרים לה כל מיני דברים. אם נגיע לדרגה הזאת כמי שאינו, הוא בכלל לא מרגיש כלום, שום דבר. הוא חי בהרגשה של ונחנו מה? בכל דבר הוא מרגיש שאין זה נוגע לו כלל. תשמע, לא יודע מי דיברו, לא יודע, הם דיברו אליי? לא שמעתי. כן, דיברו אליי. אתה מבין? בוא אלה, אשתו שופכת עליו קיטון ששופכין עכשיו. אתה ואתה ואמא שלך. והוא כאילו, תחשבו, הוא לא, מה? מה, היא אמרה משהו? זה הכנוע, הוא זיקח את הפנימיות שלו, הכל ליבי חלל בקרבי. ולכן הוא אומר, אינו חש כל פגיעה בו או באישיותו. אבל בואו נהיה אמיתיים יקיריי, ולוואי, גם הרב אמר זה בעצמו, שנזכה לכל הפחות לבוא למדרגה של בולם פיו שאת מריבה, אם כי ודאי שיש לשאוף ולעמול להגיע למדרגה הגבוהה של משים עצמו כמי שאינו. אסף ארוש עם השיר החדש.
עוד יום עובר מהר, עוד יום אני סוגר חשבון עם כל שורה שביומן, כאן פחות ופה יותר, כאן שלם פה מצטער, אחרי הכל אני רק בן אדם. והשמיים יעידו, אם תשאלו הם יגידו, שאף פעם לא חשבתי לוותר. ואחריי עוד יבינו, בבקשה שיבינו, שהיינו רק צריכים להסתדר. וכמו כוכב נופל שמתפלל שהלוואי ויישאר בו טעם, כמו אבק לוחש מתוך האש אני מבקש לחיות עוד פעם. עוד יום עובר מהר, עוד יום אני עובר על כל שורה שביומן, כאן מלא ופה חסר, כאן יכולתי קצת יותר, אחרי הכל רק בן אדם. והשמיים יעידו, אם תשאלו הם יגידו, שאף פעם לא חשבתי לוותר. ואחריי עוד יבינו, בבקשה שיבינו, שהיינו רק צריכים להסתדר. וכמו כוכב נופל שמתפלל שהלוואי וישאר בו טעם, כמו אבק לוחש מתוך האש אני מבקש לחיות עוד פעם.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. ב-1 ביום ראשון הקרוב, עיר חרדית חדשה יוצאת לדרך. שידור חי ממעמד הנחת אבן הפינה לעיר התורה במקסיקו. בברכת ובמעמד גדולי ישראל, בשילוב סיום השס של אברכי הקהילה המקומית. מופע ענק של מרדכי בן דוד, אברהם פריד, יעקב שווקי ומוטי שטיינמץ. יום ראשון ב-12 בלילה בשידור חי בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר כל חי.
ועכשיו במחסני חשמל הורדנו מחירים על מאות מוצרים.
האזינו לדברי הגאון הרב ראובן אלבז שליטה, ראש ישיבת אור החיים.
יום חמישי נענה לציונו של אדוננו הקדוש רבנו חיים בן עטר בהר הזיתים, ונתפלל על כללות ישראל שהשם יתברך יתלם כל מי שאומרות ליבם לטובה ולברכה, ואלה הנשואים ברוך השם שיזכו לבנים, ואלה שיש להם בנים שיגדלו אותם בנחת, שיקבל זיווגו הרווקים, כל אחד בזיווגו, והשפע פרנסה טובה ברווח ולא בצמצום. אמן ואמן.
ביום הילולת אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, כולנו מחזקים את מוסדות אור החיים. 1-800-20-20-11 1-800-20-20-11.
כדי לבנות את בית החלומות שלכם, פשוט צריך מהנדס, אדריכל, מודד, יועץ בטיחות, מפקח, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה.
בקיצור, מזל שיש מקום אחד שמנהל את הכל בשבילכם. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת, מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאבי ראש מיותרים והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
לפעמים צריך לשמוע משהו פעמיים כדי להאמין. רק במכללה ירושלים משלמים על שנת לימוד אחת בלבד ומקבלים תואר יוקרתי. שמעתן נכון, משלמים על שנה אחת ומקבלים תואר ראשון בחינוך. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו 02-6750-722. בחוגים מתמטיקה, מדעי הטבע, אנגלית ומוזיקה, מיועד לבוגרות אולפנה או תיכון, בכפוף לתקנון.
מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולם?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת תרי"ג במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים.
וואו, וואו, תלי לי
לי. תזיין, יוזיין ויותחת אב בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים כנסו לאתר חבורת תרי"ג.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
עברתי על התשדיר של בית הספר החרדי. הרשימה של מקומות התעסוקה בהם עובדים הבוגרים נראית לי ארוכה מדי. תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. בוגרי בית הספר החרדי מועסקים במשרדי הפרסום החרדיים, בחברות וארגונים, ומאיישים מגוון תפקידים בתעשיית הפרסום, השיווק ויחסי הציבור. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום, קריאיטי ויחסי ציבור, בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין, בעיצומה. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית הספר, מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
יש שבת ויש שבת עם נועם. כשיש מים חמים לאחים בקבוק לתינוק, כל השבת נראית אחרת. עם בר המים נועם אחד מבית אפיקים, תהנו ממים חמים וקרים לאורך כל השבת. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 2026. נועם, השבת זורמת ברגע. כפוף התקנון.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, התוכנית שלנו מגיעה לסיום יקיריי, האמת שלא דיברתי על יום עיון, אני סתם עושה פה. טוב, בוא נגיד לכם את זה בקצרה, אנחנו כהכנה לשלושת השבועות. כהכנה לקראת תשעה באב, שבעזרת השם יתהפך עלינו לטובה ולברכה. יש לנו יום עיון בקיבוץ חפץ חיים בנושא של ערך עצמי וריפוי דרך סליחה. שאני חושב שאני כן קורך את שני הנושאים ביחד, מכיוון שערך עצמי הוא דבר חשוב כדי שיהיה לי את הכוח והעוצמה לסלוח. לסלוח בראש ובראשונה לעצמי, אני אומר לכם. גם עם הטעויות שאנחנו עושים, גם עם הפשלות שאנחנו עושים, אני כן רוצה ללמוד לסלוח לעצמי, כי אני חייב להיות חבר מאוד טוב של פנגר, כי אני איתו רוב הזמן, מה שנקרא, אם לא הכי הרבה זמן מכל אנשים האחרים. זה מצד אחד. מצד שני, כן, ריפוי דרך סליחה, כי אנחנו רוצים לצלוח את שלושת השבועות, שיהיה רצון באמת, יתהפכו לנו לממש ספירת העומר יהיה רצון. אז אנחנו צריכים להבין ש... או חול המועד הכוונה, ככה אומרים, זה המתמוס יהיה מצד אחד, ותשע במצד שני. אז אנחנו כבר בחודש תמוז, יקיריי. זהו, אנחנו כבר ממש זמני תשובה ממש משים ובאים, אז אם אנחנו רוצים להתכונן נכון, יום עיון, משעה 10:30 עד 6:30 או 6:15, לא זוכר, איתי בקיבוץ חפץ חיים, מי שרוצה פרטים, זה לגברים ונשים בהפרדה מוחלטת, עם ארוחת צהריים כזה, עם כל הפסיליטיז של ההוטל. אז כך, טלפון אחד לכל הפרטים, מי שרוצה להשתתף איתנו ביום עיון הזה, זה יהיה בשלושת השבועות. הבטיחו את מקומכם. 053. ריפוי דרך סליחה, עולם מאוד מעניין, איך סולחים, זה... יש המון טכניקות היום, מעבר הידע התורני שאנחנו נביא ונעמיק בו, אנחנו נראה באמת טכניקות שנוהגות בעולם, כיצד לשחרר ולסלוח. 053 זה הטלפון, 436. 1-3-1-1. שוב פעם, מספר הטלפון למי שרוצה להצטרף איתנו ליום עיון, 053-436-1-3-1-1. ושיעורנו מגיע כמעט לסיום. כאשר הדבר האחרון זה מעבר לדעת איך להתמודד עם תסכולים, מעבר לדעת מה אנחנו עושים עם דחייה, שלא רצו אותנו מה שנקרא, מעבר לדעת לא להתפשר על בינוניות וללמוד להתגבר על כישלונות. זה הנקודה הזאת של לחבק ניסיונות. אנחנו לא מבקשים ניסיונות חס ושלום. אבל אתה רואה שאם אדם לא ישקיע את המקסימום, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, חבר'ה. אם אתה רוצה להיות רציני, אתה חייב ללמוד לחבק את הניסיונות. אלו הם הזדמנויות. אנחנו לא מביאים את עצמנו לידי ניסיון כעשו לנו, אבל על הצד ויש ניסיונות, תבינו שאחרי תקופה לא טובה, באה תקופה טובה בעזרת השם. ויהי ערב ויהי בוקר. המכין לארץ מטר. זה הסיבה שיש ענבים, מה שנקרא עננים, והעבודה שלנו זה להחזיק חזק ולא להתבלבל ולהבין שלפעמים אנחנו לא נקבל כל מה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שביקשנו מהשם, ואני אסביר. אדם אחד ביקש מהקדוש ברוך הוא פרח ופרפר. שמעתם? אדם ביקש מבורא עולם, אני רוצה פרח ופרפר. בורא עולם שלח לו קקטוס ותולעת. הוא ביקש פרח ופרפר. מה ביקשתי? אלוקים. אלוקים נתן לו קקטוס ותולעת. טוב, בחלוף הזמן הבחור מגיע ורואה שהקקטוס הוציא פרח מקסים, תקשיבו, והתולעת הפכה לפרפר ליגה אחרת. הבנתם? זאת אומרת, הדרך של בורא עולם היא מה שנראה לנו לא טוב, אנחנו נקבל מה שאנחנו צריכים. סמכו על בורא עולם, ובואו נגדיר את זה לסיום, שאולי אתם לא תקבלו את כל מה שאתם מבקשים. אל תהיו ממורמרים, כי הקוץ של היום יכול להיות הפרח של מחר. שמעתם? הקוץ של היום יכול להיות הפרח של מחר. בעזרת השם, ואלו יהיו דברי הסיום שלנו להיום. אני רוצה להודות לאורי כהן הטכנאי שלנו, לכם המאזינים, לבורא עולם על הזכות ועל האפשרות, ויהי רצון שלנו שבת רגועה ושקטה, לך תדע מה יהיה בדרום, נקווה שזה יהיה שקט, הכל יהיה בסדר. שנזכה לשבת של תורה, שבת של התעלות, שבת של שלום, של אהבה ואחווה, שלום ורעות, של סליחה, של התחלות חדשות, ובעזרת השם רק לטובה. אז, ואני בחסדך, בטחתי, אם זה נסיים קצת שיר, קצת עם קצב, אבל באמצע. בני פרידמן, בבקשה. יאללה, לילה טוב, שבת שלום, נסיעה בטוחה למי של הכבישים, ולילה טוב למי שבישיל עד עכשיו, כל הכבוד לכם, כל האנשים הצדקניות, הבעלים, התומכים, ויהי רצון שנזכה באמת לישועה הגדולה. השתה בגלל הזמן קריב ונאמר, אמן.
ואני ואני בחסדך בטחתי, ואני ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי, ליבי בישועתך. ואני ואני בחסדך בטחתי, ואני ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי, ליבי בישועתך. אשיר על השם, נה 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 נה, אשיר על השם, כי גמל עליי. ואני ואני בחסדך בטחתי. אשיר על השם, נה 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 נה, אשיר על השם, כי גמל עליי. ואני ואני בחסדך בטחתי. בחסדך בטחתי, ואני ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי, ליבי בישועתך. ואני ואני בחסדך בטחתי, ואני ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי, ליבי בישועתך. אשיר על השם, נה 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 נה, אשיר על השם, כי גמל עליי. ואני ואני בחסדך בטחתי. אשיר על השם, נה 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 נה, אשיר על השם, כי גמל עליי. ואני ואני בחסדך בטחתי.
תמיד איתי.